שלום לכם ולכן, אם תהיתם איך אני מגישה, אני מגישה נהדר הודות לאלוהי אנטיביוטיקה, רופאים מוכשרים שכמותכם תבורכו באמת. עכשיו אם הבנתם מהכותרת, היום אנחנו הולכים לדבר על אורגזמות ובפרט עינוג נשי. כמה דברים יש להגיד על עינוג נשי, כמה יש לדעת, ללמוד, לגלות, להבין, ואיכשהו אם אתם שואלים אותי, זה עדיין לא מספיק. אז בשישי האחרון נפגשתי עם חברה בבית קפה, אחר כך המשכנו לבית שלה והתחלנו לדבר על סקס ודברים מיניים, כי למה לא בעצם? אני לא יודעת, אני מרגישה שיש המון נשים שרוצות לדבר על זה, אבל מרגישות שאין להן עם מי לדבר על זה, או שהן לא מרגישות מספיק בנוח, וברגע שהן מוצאות מישהי שהן מצליחות לפתח איתה את השיח הזה, פשוט אי אפשר להפסיק ומתחילים לחפור ולחפור על כל הדברים האפשריים שיש, ואם אתם שואלים אותי, אני בעד זה. ואז חברה שלי פתאום באה אליי ביציאה. תקשיבי, יש לי ספר של אורגזמות, ספר של עינוג נשי. ואני הייתי כזה, תביא לי אותו, אני רוצה לקרוא אותו, אני צריכה להתבונן בו רגע אחד. אז הספר הזה נקרא עינוגי אישה, והכותרת המשנית שלו היא איך תגיעי לאורגזמה בכל עת שתרצי. כתבה אותו רייצ'ל סוויפט, והוא ספר משנת 1993, ועל פי הכותרת, אם תשאלו אותי, זו כותרת מאוד 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 שאפתנית. אז לא קראתי את כולו מפאת חוסר זמן כמובן, אבל כן רפרפתי עליו לעומק, ותוך כדי הרפרוף המשכתי בשיחה עם חברה שלי, עד שהיא נכנעה ואמרה לי, את יכולה לקחת אותו, וכמובן שלא הייתה מאושרת ממני באותה רגע, וישר לקחתי אותו, אמרתי לה, אני אעשה על זה פרק, אני מבטיחה. אז הנה אני עושה על זה פרק. ולמען האמת אני חייבת להודות שהוא לא כזה רע בשביל ספר שנכתב ב-1993. אני אומרת לעצמי כמה דברים הבנו מאז וכמה דברים הפכו להיות פחות טבו מאז, הוא ממש ממש לא נורא למען האמת, ורייצ'ל אני חייבת להגיד שאני ממש מעריכה אותך, עצם העובדה שכתבה את הספר הזה אישה ולא גבר, זה כבר מפתיע אותי וזה כבר מאוד מאוד מוערך, ואני לא יודעת למה גברים כותבים ספרים לנשים על אורגזמות. נשיות, זה מאוד מפריע לי, אני לא אשקר. יש הבדל בין לכתוב ספר על מיניות באופן כללי ועל איך את או אתה רואים את העולם הזה, לבין להגיד לאישה מה היא צריכה לעשות בשביל לגמור, כשאין לך את אותה מערכת רבייה. אני לא חושבת שגבר היה רוצה לקרוא ספר שמדבר על איך לגמור, על איך להחזיק את הגמירה, מפי אישה, שאישה כתבה אותו. אני יודעת שאני לא הייתי רוצה לקרוא ספר כזה, אולי אתם כן. יותר מזה, אני יודעת להודות שאני לא מסוגלת להבין מה גבר צריך לעשות בשביל להחזיק את הגמירה כל כך הרבה זמן, ברצינות. כאילו אני יכולה להגיד תחשוב על סבתא שלך ותחשוב על השואה, אבל סביר להניח שצריך עבודה הרבה יותר גדולה מזה, ובואו נגיד את האמת, אין לי ניסיון בזה בתור אישה. אז בואו נגיד שאני בתור אישה, פשוט אגיד לכם מה אנחנו נשים מצפות, ואתם הגברים תעשו עם זה מה שבא לכם. אתם רוצים להשתמש בזה? תשתמשו בזה. אתם חושבים שזה בולשיט, שיהיה לכם המון בהצלחה, אתם תצטרכו את זה. בקיצור, כמו שהבנתם מקודם, היום אנחנו נדבר על עינוג נשי ועל אורגזמות נשיות בפרט. אנחנו נרפרף על הספר הזה ועל הקטעים העיקריים והמעניינים ביותר בו, אז יאללה בואו נתחיל. באופן כללי, רייצ'ל מספרת את הסיפור האישי שלה. היא התחילה לעונן בגיל מאוד מבוגר, עד שהיא הצליחה להגיע בכלל אורגזמה, ועד שהיא הגיעה, היא לא הצליחה להגיע לגמירה עם בני זוג, רק לבד. לא יודעת למה התחושה שלי זה שזה סיפור די נפוץ אצל המון מהאנשים, והיא מספרת את הסיפור האישי שלה, וזה מתחיל מאורגזמות בכללי, ועל התוכנית שהיא הולכת לדבר עליה. בקיצור, כל זה אותי באופן אישי לא כל כך עניין, ולכן אנחנו נמשיך הלאה. אנחנו נדבר על התכלס. רייצ'ל בעצם מתחילה עם הבסיס, עם הרקע לכל עניין האורגזמות. והדבר הראשון שהיא מזכירה, זה בעצם הדאגות והחרדות, ושצריך להכיר בהן, להכיר במה מפריע לי, במה לא נעים לי, ממה אני מפחדת. לדוגמה, לא נוח לי לעשות סקס עם אור, מביך אותי להסתכל על הזין של בן הזוג שלי, אני חוששת שאני לא נראה טוב מספיק, וכו וכו וכו. היא אומרת שזה סוג של מסע פסיכולוגי שצריך לעבור עם עצמך, והרעיון הוא בעצם לעבור על כל אחת מהבעיות ולהבין למה אני מרגישה ככה. לדוגמה, אם קשה לי להביט בזין של בן הזוג שלי, אז ממה זה נובע? האם זה המראה שלו? האם זה איך שהוא משתמש בו? האם זה הצורה שהוא חודר אליי? זה הכל כתוב בספר, כן? שום דבר מזה זה לא מהראש שלי, אבל הרעיון הוא ממה נובע לי החשש הזה בעצם. ופה אני נכנסת. אני כן חושבת שצריך להיות מודעים לחרדות ולדאגות שלנו מסקס, ואני גם חושבת שצריך לשתף את בן הזוג בתחושות האלה, אבל אני חושבת שזה קצת להיכנס לעומק של הדברים שלא תמיד צריך להיכנס אליהם. אני לא חושבת שצריך להגיע למצב שאם לי לא נוח לעשות סקס עם אור, אני צריכה לשבת ולנתח למה זה מפריע לי. לי מפריע לעשות סקס עם אור, כי זה מסנבר אותי, כי זה מפריע לי להתרכז, כי אני נהנית מהאינטימיות שבחושך ולא להתרכז בשום דבר שהוא לא הפרטנר שלי. לא צריך לנתח את זה כל כך הרבה. היא מביך אותי להסתכל על הזין של בן הזוג שלי, רוב הסיכויים שפשוט לא ראיתי המון בולבולים בחיים שלי. יש סיכוי טוב, גם שפשוט מביך אותי להסתכל על איברי מין בכללי. זה סופר אנושי ולגיטימי, ואני חושבת שרוב הנשים יכולות להודות שבפעמים הראשונות היה להן קשה להביט באיבר מין של הפרטנר שלהם. יש מצב שאפילו גם גברים. פשוט כי זה מביך, וזה אנושי, ואין בזה משהו כל כך דרמטי וטראומטי, שתמיד צריך כל כך לנתח. יכול להיות שעם הזמן זה יעבור, ויכול להיות שעם הזמן זה לא יעבור. אני יודעת שיש המון נשים בנות 30 ו-40 ויותר, שעדיין מרגישות מובחות להסתכל על האיבר של בן הזוג שלהם. עכשיו, למה אנחנו עושים מזה כל כך הרבה דרמה? יש אנשים בישנים בעולם הזה, וזה עדיין עבר מין לכל דבר. יש אנשים שזה מביך אותם, אני יכולה להבין את זה. אני באמת יכולה להבין את המבוכה שבעניין. האם צריך לנתח את זה כל כך? אני לא בטוחה. אני לא חושבת שזה הצעד הנכון לבוא ולנתח את כל החרדות והדאגות. זה פשוט להגדיל בעיה שהיא מאוד מאוד קטנה לדעתי. זאת אומרת, יש בעיות הרבה יותר חשובות שכדאי להתמקד בהן מאשר למה את לא מסוגלת להסתכל עליי רום. לא יודעת, אולי זו רק אני, זו התחושה שלי. אני לא חושבת שיש בחורה שיכולה להגיד שהיא נראית 100% מושלם, שהיא נראית מדהים, שאין בה שום פגם, כי בכל זאת אנחנו נמצאים במאה ה-21, וכל הזמן אנחנו משוות את עצמנו לבחורות אחרות, באינסטגרם, באינטרנט, בסרטים, בסדרות, אתם יודעים על מה אני מדברת, וכל הזמן אנחנו מחפשות את השלמות הזאת שלא קיימת. וגם החברה מחפשת את זה מאיתנו, והאם העובדה שאני אבוא ואגיד שאני חושבת שאני לא נראית מספיק טוב ואתחיל לנתח את זה, היא תעזור לי? אני לא חושבת שהיא תעזור לי, אני חושבת שהיא תגרום לי להרגיש הרבה יותר רע עם עצמי, כי אני בעצם יושבת, מנתחת ובייסיקלי בוחשת בכל הדברים שאני לא אוהבת בעצמי. פה יש לי צלוליטיס, פה יש לי קצת שומן, פה יש לי צלקת. למה? למה שנעשה את זה? אני לא מרגישה טוב עם עצמי כמו 99% מהאנשים בעולם הזה. זה לא בסדר, שלא תבינו לא נכון, אבל זה די נורמלי בעולם של היום. אני חושבת שהבנייה של הביטחון העצמי זה משהו שצריך לדבר עליו. לא על מה שמפריע לי, אלא על מה שיכול לבנות אותי. בואי נדבר על מה מדהים בך, בואי נדבר על מה אפשר להראות לאנשים, בואי נדבר על מה שאת רוצה לשדר לאנשים. זה הרבה יותר חשוב מ-אני לא נראה טוב, בואו נשב ונבין מה מפריע לי בעצמי. ברור שיהיו לך דברים שמפריעים לך בעצמך, לכולנו יש דברים כאלה. אני לא חושבת שזה רע להכיר בחרדות ובמה לא נעים לי, אני כן חושבת שזה רע לעשות לזה טיפול פסיכולוגי ועוד לבד עם עצמך. זה פשוט מתכון לאסון, מתכון לדיכאון, באמת. אם אתן יודעות שיש לכם איזה שהן טראומות אמיתיות או דברים שעברתן שיכולים להפריע לכן להגיע לאורגזמה, בשביל זה יש פסיכולוג, ואני מאוד בעד טיפול פסיכולוגי. אני חושבת שכל בן אדם צריך טיפול פסיכולוגי, זה בעצם טיפול לשיפור עצמי. באחד הפודקאסטים שאני שומעת, הם דיברו על טיפול פסיכולוגי, ואחת מהאנשים אמרה, אני לא רוצה לצאת עם גבר שלא נמצא בטיפול פסיכולוגי, כי מבחינתי טיפול פסיכולוגי זה טיפול עצמי ושיפור עצמי. אז אני לא רוצה לצאת עם גבר שלא רוצה להשתפר. אז אם יש בעיות שצריך לטפל בהן, וגם אם לא, בשביל זה יש פסיכולוג. אל תעשו לעצמכן את הטיפול הפסיכולוגי הזה, כי אנחנו לא אנשי מקצוע, ואנחנו יכולות לגרום לטראומות הרבה יותר גדולות, שאולי לא היו קיימות שם לפני כן, כי ישבנו ובחשנו בדברים הרעים של עצמנו. קיצור תהיו זהירות. אבל בואו נמשיך הלאה. חדר השינה. חדר השינה הוא המקום הטבעי על פי רייצ'ל. היא מסבירה שבשביל התוכנית של הספר צריך להרגיש בנוח בחדר השינה, ולכן לא צריך להיכנס עם איפור כבד למיטה כדי לא לדאוג ממנו, ללבוש בגדים שאני מרגישה בהם בנוח, לא סקסית, זאת אומרת, גם אם הם ארוכים, גם אם הם חמים, העיקר שאני מרגישה בהם בנוח, לסדר את החדר כדי שאני ארגיש נעים בו, להרגיש בנוח עם התאורה שבחדר, והדבר האחרון זה להזמין את הגבר לבית שלי, שם זו הסביבה המוכרת שלי. בואו נעבור על זה רגע דבר דבר. לא להיכנס עם איפור כבד למיטה. אישית אני בן אדם מאוד מינימליסטי, אני בקושי יודעת לעשות אייליינר, אני בכללי לא בעד לצאת לדייטים עם איפור כבד, אבל נשמע לי די לגיטימי לא להיכנס לאיפור כבד למיטה, חבל על המצעים, על אור הפנים שלכן וכל הדברים האלו שבאמת אכפת לנו מהן. ללבוש בגדים שנוחים לי. אני עם בגדים נוחים 24/7, גם אם זה אומר שאני נראית עם פיג'אמה, אין לי כוח להשקיע ביום יום, אין לי את הזמן, אין לי את האנרגיות בשביל זה, אז במיוחד אם זה למיטה, בגדים נוחים, it is, אני יכולה להבין ולהתחבר. לסדר את החדר כדי שתרגישי בו בנוח. אני חושבת שזה חשוב שכולנו נרגיש בנוח בסביבה שלנו, סביבה מסודרת גורם לנו סדר נפשי בדרך כלל, אז שוב, אני בעד, תאורה נוחה, פשוט תרגישי בנוח עם התאורה, אני לא חושבת שצריך לחפור על זה. להזמין את הגבר לבית שלי. יש לי מה להגיד על זה. אם אתם בני זוג או יוצאים קבוע, אז אני בעד. אני בעד להזמין את הגבר לסביבה המוכרת שלך, כי אתם מכירים, הוא פיתח אצלך איזשהו אמון, הוא לא גבר זר יותר, ואני מאמינה שגם את בשלב הזה מרגישה מספיק בנוח שיגיע אלייך. אם אין ביניכם כלום, אם זה סטוץ, משהו לא רציני, פגישה ראשונה, איך שתרצי לתאר או לקרוא לזה? אני לא הייתי רוצה שגבר כזה ייכנס לסביבה הבטוחה שלי. למה? כי כמו שאמרנו בעבר, ואנחנו נדבר על זה שוב ושוב, המון נשים סבלות מטראומות מיניות, וזה נושא שאי אפשר להתעלם ממנו. לא הייתי רוצה שחלילה יקרה לך משהו שלא רק עלול לעשות לך איזשהו טריגר עתידי, כי זאת הסביבה הבטוחה שלך, אלא עלול להגיע למצב שאת לא תרגישי יותר בנוח בסביבה שלך ולא בטוחה בסביבה שלך. כמו שאני לא בעד ללכת לדייט ראשון בבית של גבר, כי מי מכיר אותו בכלל, אז זה על אותו עיקרון מבחינתי, ופה עוד יותר. אם את נמצאת בבית של גבר ואת מרגישה לא בנוח, את יכולה לקום וללכת, היפותטית, כן? נכון שלפעמים המצב מורכב יותר, אבל אנחנו מדברים היפותטית, את יכולה לקום וללכת. אם זה בבית שלך, אין לך לאן לברוח כביכול. את בבית, לאן תלכי? אז יכול להיות שאני בחורה עם מלא חרדות וטראומות, ואני מזנית לכם את השכל כרגע על שטויות, אבל מה שאני באה להגיד, זה שצריך לחשוב פעמיים לפני שהולכים או מזמינים אדם בחוץ לסביבה שלכם. גם אם אתם גברים, תכלס, יכולה להיות רוצחת, לכו תדעו. בסוף כולנו יודעים מתי הרגע הנכון עבורנו לעשות את זה, ויכול להיות שזה גם בפגישה הראשונה, וזה בסדר לחלוטין. הפואנטה שלי היא שאת לא צריכה להזמין את הגבר אלייך למיטה, כדי להגיע לאורגזמה המיוחלת. אבל בואו נמשיך. כלל הזהב למין מוצלח, ואני מצטטת את רייצ'ל, אם הוא עושה במיטה משהו שאינו לרוחך, אמרי לו זו מיד בהתחלה. איזה ציטוט מדהים, מדהים. רייצ'ל, אני באמת, אני פשוט מאוהבת בך על זה שאמרת שזה כלל הזהב, וכאילו אני כל פרק חוזרת פה על המילה תקשורת, כמו איזה אובססיבית לתקשורת, מה שנכון, ואז היא באה ואומרת, כלל הזהב הוא תקשורת. אז כן, אל תגרי הלאה דברים שיכולים להיגמר עכשיו. קשה להיפטר מרגלים ישנים. אם משהו לא נעים לך, תגידי לו את זה עכשיו, לפני שהוא יחשוב שזה נעים לך, והוא ימשיך לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כנה לגברים, לא נעים לכם משהו? תגידו את זה עכשיו. לא נעים לך איך שהיא יורדת לך, לא נעים לך איך שהיא מביאה לך ביד, לא נעים לך איך שהיא זזה. הכל בסדר, לשניכם צריך להיות נעים. אם למישהו מכם לא נעים, בבקשה מכם, תעצרו רגע ותגידו, תקשיב רגע או תקשיבי רגע, לא נעים לי, בואי נעשה משהו אחרת, לא צריך לעשות מזה דרמה, פשוט להגיד את זה בצורה הזאת, פשוט וקל. רייצ'ל, מדהימה, כלל זהב, מושלם, זה קטע שמאוד מאוד אהבתי בספר. הדבר הבא שרייצ'ל מדברת עליו הוא בעצם עובדה שנשים ממציאות ערוצים כדי לא לשכב עם הגבר שלהן. אתם יודעים על מה אני מדברת. כואב לי הראש, אני במחזור, במקום להגיד פשוט לא, אנחנו ממציאות תירוצים, במרכאות אני אומרת את זה. אז היא אומרת, פשוט תגידי לא, לא להמציא תירוצים. אם את לא רוצה זאת זכותך להגיד לא, ובינינו גבר אמיתי יכבד את זה. זה ממש ציטוט מהספר שלה. רייצ'ל, זה באמת לא להאמין שאת אומרת את זה מ-1993, ואנשים עדיין לא מקשיבים לזה. כמה עוד שנים נצטרך להגיד את זה? אלוהים יודע. אבל אל תמציא את הרוצים, לא צריך להמציא את הרוצים, פשוט תגידי לו, אני לא רוצה לעשות כרגע סקס. אם יש לו בעיה עם זה, אני לא בטוחה שהוא הגבר הנכון עבורך, כאילו אני חושבת שזה דגל אדום מעלך, לא ככה? אם לך אין חשק לעשות סקס, ואת אומרת זה לבת הזוג שלך ויש לה בעיה עם זה, יש פה איזושהי בעיה, זה לא אמור להיות ככה חברים. עכשיו, אני לא מדברת על משהו שקבוע, אני מדברת על דברים חד פעמים. לגיטימי שבחורה או גבר לא ירצו לשכב כל יום, זה הכי אנושי שיש, ואם אתם מרגישים צורך לגמור כל יום, תדאגו לעצמכם. זה היופי. יש כל כך הרבה דרכים לדאוג לעצמכם, ואתם יותר ממוזמנים לעשות את זה. אבל אם אתם רואים שזה הופך להיות משהו קבוע, או שאתם כבר לא מצליחים לייצר אינטימיות מינית מבין או בת הזוג, ואני חושבת שאינטימיות מינית, אם אתם לא אמינים, חשובה בכל קשר זוגי לשני הצדדים, יש פה איזושהי בעיה שהיא הרבה יותר עמוקה מזה, ואני חושבת שאפילו כדאי ללכת לייעוץ זוגי ולהתחיל לדבר ולפתור את העניין הזה. אין שום סיבה שבן או בת הזוג יגידו לא באופן קבוע, ואם הם אומרים לא באופן קבוע, יש פה איזושהי בעייתיות. זה יכול להיות עניין של גיל, עניין של הורמונים, עניין של תרופות, יכול להיות עניין של איבוד חשק מיני, יכול להיות עניין של דיכאון ומצב נפשי. יש כל כך הרבה דברים שיכולים לפגוע לנו בחשק המיני, ואם אנחנו לא מצליחים לקיים יחסי מין, אנחנו צריכים לדבר על זה ולראות מה הבעיה וממה היא נגרמת. אני איבדתי את החשק המיני שלי בגלל גלולות. שנתיים וחצי לא היה לי חשק מיני ולא הצלחתי להבין מה הסיבה. צריך להבין קודם כל ממה נובעת הסיבה, וצריך להכיל את בן או בת הזוג שלפעמים הדברים לא בשליטתם ולפעמים אנחנו רוצים, אבל הגוף שלנו literally לא מאפשר לנו את זה. אם לי אין חשק מיני, גם אם אני רוצה לשכב איתך, אתה יכול להביא לי ביד 45 דקות ואני לא אהיה רטובה, פשוט כי הגוף שלי כרגע מתופעל אחרת לחלוטין, וזה לא בשליטתי. אז אם אתם מפסיקים לעשות יחסי מין, זה צריך להדליק לכם נורה אדומה. בואו נמשיך. רצפת האגן שלנו הנשים, ואני מצטטת את רייצ'ל. רצפת האגן שלנו הנשים היא אחד הדברים החשובים, משמירה על השתן עד לידה. תרגילי קגל, או קגל, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, שמשפרים את השרירים של שלפוחית השתן, הוכחו כמחזקים גם אורגזמות וגם גורמים להגעה קלה יותר לאורגזמות. סוף ציטוט. אישית שמעתי לא מעט על הרגילי רצפת אגן ואפילו ניסיתי בעצמי כמה, ואני מאוד ממליצה באופן כללי לחזק את רצפת האגן שלכן. זה הרבה מעבר לסקס ואורגזמות, זה מתן שתן, זה התאפקות, זה לחץ על השלפוחית, זה לידה עם הלב והבלה, וכמובן כמובן סקס ואורגזמות. אז אם אתן צריכות עוד סיבה למה להתחיל לחזק את רצפת האגן שלכן, הנה אני הסיבה, נעים מאוד. אז אולי לא הרגשתם, אבל עד עכשיו היינו בהכנה לתוכנית של רייצ'ל. עכשיו אנחנו בעצם מתחילים את התוכנית עצמה והיא עובדת על פי צעדים. הצעד הראשון הוא המראה. ומה שאני חשבתי שהמראה אומרת זה פשוט לקחת מראה, לשכב ולהסתכל על הפוצ'קה שלך. לגיטימי, לא? נשמע לי הגיוני. אני חושבת שכולנו צריכות להכיר את דבר המין שלנו, כי תכלס לגברים זה כל כך בולט, זה מול העיניים שלהם, אבל אצלנו אשכרה צריך לפתוח רגליים בשביל לראות אותו כמו שצריך. אבל לא, מסתבר שאני טעיתי. אחרי שהעמקתי קצת יותר לפרק, גיליתי שהרעיון הוא להציג לעצמך את איך שאת רוצה להיראות. כלומר, את הראי מול המראה כמו שאת רוצה את עצמך במצב האידיאלי, ותחמיא לעצמך, ותגיעי בעצמך, ותורידי לאט לאט פרטי לבוש. הרעיון הוא שתרגישי בנוח עם הגוף שלך, עם האור שלך. אני לא אומרת שזה דבר רע, דיברנו על זה לפני רגע בביטחון עצמי, אני פשוט חושבת שזה לא הצד הראשון, אני לא חושבת שעניין הביטחון העצמי נפטר בצורה כל כך פשוטה, בכל מה שאת צריכה לעשות זה להסתכל על עצמך במראה, לבושה יפה ומאופרת, להתפשט לאט לאט, להחמיא לעצמך והופ, כל הבעיות שלך נפטרו. זה קצת יותר מורכב מזה, ואני יודעת שכולנו מרגישות ככה. אם אנחנו מדברות על ביטחון באור שלך, יש כל כך הרבה דברים שאני חושבת שמגיעים לפני ביטחון חיצוני. לי שיט, הביטחון הפנימי שלי, לאופי שלי, למי שאני, הביא את הביטחון החיצוני. כי כשהייתי כל כך בטוחה במי שאני, במה שאני משדרת, בעקרונות שלי, במה שאני מביאה לשולחן, זה הביא את הביטחון למראה החיצוני שלי. אז, אני חושבת שיש המון דרכים להשיג ביטחון עצמי, אבל אני לא חושבת שאם אני אעמוד מול המראה יפה ככל שיהיה, זה יגרום לי להרגיש נוח עם עצמי. אולי אם תעשי את זה 100 פעמים, אבל אם תעשי את זה רק פעם פעמיים, אני חושבת שזה עלול לגרום לבדיוק ההפך. יש לנו נטייה להתמקד בדברים השליליים שלנו, ולדעתי דבר כזה פשוט יכול להציב לנו שוב פעם את מה שאנחנו שונאים בעצמנו. עכשיו שוב, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאני מגזימה, יכול להיות שכל מה שאת צריכה זה להסתכל על עצמך במראה ולהגיד שאת יפה. אבל זה לא משהו שאנחנו עושות כבר ביום יום, אנחנו יוצאות לאירוע, יוצאות לארוחת ערב, יוצאות לדייט, יוצאות לאנשהו עם חברות, זה לא משנה אפילו לאן, אנחנו מסתכלות על עצמנו רגע במראה אחרי שהתלבשנו והשקענו, ואנחנו כן אומרות לעצמנו, וואי, את נראית טוב היום, כל הכבוד לך. במה זה עוזר לי הפעם? מה מיוחד בזה הפעם? כי אני מחמיאה לעצמי? כי אני מתפשטת? אני לא חושבת שזה עוזר. אז אני אישית חושבת שאם נדבר על הצעד הראשון שהוא המראה במרכאות, אני חושבת שאת צריכה לשכב, להביא מראה, להסתכל על הפוצ'קה היפה שלך ולהבין, אוקיי, פה הדגדגן, פה הנרתיק, פה פי הטבעת, זה האיבר מין שלי. ככה הוא נראה. את צריכה להכיר אותו, או אותה יותר נכון. יש כל כך הרבה דרכים לפות להיראות, ואני חושבת שאת צריכה להכיר את שלך ואת איך שהיא נראית. בואו נעבור לצעד השני. הצעד השני שהוא הצעד הכי מעניין לדעתי, הוא העוננות. למה זה חשוב על פי רייצ'ל? 1. זה מאמן את הגוף להגיב מינית בצורה של אורגזמה. 2. מעניק לך שליטה על הגוף שלך. זהו? זה כל מה שכתב רייצ'ל? זה שתי הסיבות שזה חשוב? אז אני כאן בשביל להוסיף את הסיבה השלישית. הנאה. פאקינג הנאה. זה למה זה חשוב, כדי שתהני. אין שום סיבה רציונלית יותר מאשר ההנאה שלך. כל כך כל כך פשוט. אז מה אנחנו אומרים לעשות על פי רייצ'ל? להיות רפואיים, להיות נינוחים, לנעוד דלתות ולהיות בסביבה שקטה ונעימה. צריך לפחות שעה, במיוחד בפעמים הראשונות, ללטף את הגוף בעדינות ולהכניס את הידיים בין הרגליים. אני לא מסכימה עם זה. היום אני מבינה שאני לא חושבת שנשים שלא עוננו אף פעם צריכות על ההתחלה לעונן עם הידיים שלהן. ואני אסביר. אנחנו כל כך רגילים למגע ולתחושה של הידיים שלנו, זאת אומרת שאני מעבירה אותן על כל חלק בגוף שלי. זה לא משנה אם זה החזה, אם זה האיבר, אם זה התחת, זה לא משנה איזה אזור זה. זה לא מרגיש לי מיני בשום צורה. אני רגילה לתחושה הזאת, מהמקלחת, מלהתלבש, מהשירותים, whatever. אני רגילה לתחושה הזאת. העובדה שאני אשכב במיטה, אם נכנס, בלי נכנס, מרימה את התחתון או לא, ואשים שם את היד, לא הופכת את זה בתחושה לתחושה מינית. אם גבר, אישה, עצם זר, משהו שהוא לא הידיים שלי, יעשה את אותו הדבר בדיוק, כנראה שזה יהיה לי הרבה יותר נעים. וזה לא משהו מדעי שאני יכולה להוכיח, זה פשוט ממחקר שערכתי מנשים בסביבה שלי וגם בקהילות שאני נמצאת בהן. אני פשוט שמה לב שנשים שמנוסות וגומרות באופן קבוע, הן גומרות לרוב עם צעצועים, הן לא גומרות עם היד שלהן ויש סיבה לזה. אם לגמור עם היד היה כל כך כל כך נעים וטוב, כולנו היינו עושות את זה. אבל עובדה שאנחנו בוחרות ללכת לצעצועים פעם אחר פעם, וזה לא בגלל שהם רוטטים, זה בעיקר כי זה עצם זר שנוגע בנו. זאת לפחות דעתי. אבל רייצ'ל כן מציינת את זה אחר כך, בשלב מאוחר יותר, כן אומרת שלחץ של עצם זר יכול לעזור. היא בכל מקרה מציינת שעדיין זה הכלי הטוב ביותר, היא נותנת אפילו דוגמה של חברה שלה שהייתה משתמשת בגרביים רכות מגולגלות. יש את הדוגמה של השמחה, יש את הדוגמה של הקרית, יש בובות, שלא לדבר על כל צעצועי המין שקיימים היום בשוק. אני באמת חושבת שיש מספיק אופציות בשביל להרגיש הנאה הרבה יותר גדולה מאשר עם הידיים. רוב הבנות לדעתי לא מתחרמנות מהתחושה של היד שלהן, שוב, זה יותר מדי טבעי בשבילנו, זה יותר מדי רגיל בשבילנו, אני באמת לא מבינה איך גבר נוגע בזין שלו ומתחרמן מזה. הלוואי ואני הייתי נוגעת בחזה שלי והייתי מתחרמנת מזה, אבל זה לא מחרמן אותי באותה מידה, כי אני עושה את זה גם ככה כל יום כשאני שמה חזייה. אז מה ההבדל? כי אני שוכבת עכשיו במיטה חצי ערומה ואני מנסה לגמור? אתם בטח אומרים כן, אבל בפועל הרבה זה לא עובד בצורה הזאת. אז בקיצור, ההצעה שלי בעניין הזה היא לנסות לגעת בעצמכן עם עצם זר, ידיים של מישהו, צעצוע קרית, מה שנוח לכן. לדעתי, זה יעבוד לכן בהרבה יותר קלות, במיוחד אם לא עוננתן וגמרתן אף פעם. מפה, רייצ'ל עוברת למיומנות בעוננות. אני מחזירה אתכם רגע להתחלה. שם הספר הוא איך תגיעי לאורגזמה בכל עת שתרצי. זה הרגע בספר שבו היא מדברת על העניין הזה. היא אומרת שהמיומנות תעזור לך לגמור במצבים שונים. הגיוני לגמרי עד כה. ואז היא נותנת 15 תרגילים שצריך לדעת לגמור בהם. אני לא אשקר לכם, קראתי את ה-15 תרגילים האלה ואמרתי, אני צריכה לנסות אותם. סתם, סקרנות, מחקר, בא לי לדעת אם זה עובד. בתכלס, הרעיון הוא לדעת לגמור בהמון מצבים שונים. זאת אומרת, לא רק לדעת לגמור על הגב, אלא לדעת לגמור על הבטן, בישיבה, על כיסא רך, על כיסא קשה, על הרצפה, בפינה של החדר, בעמידה, בפומבי. זה הרעיון של התרגילים האלו. פשוט לדעת לגמור בהמון המון מצבים, כדי שתוכלי לגמור בהרבה יותר קלות כשאת עם הפרטנר שלך. רייצ'ל, זה מאוד יפה ונהדר בתיאוריה, אבל אם את מדברת עם בנות שבקושי מוננות ואת צריכה להסביר להן על אוננות, את באמת חושבת שזו הדרך הנכונה לבוא ולהסביר להן איך הן יכולות לגמור בסקס. רק אם הן יפתחו מיומנות של שחקנית פורנו? אני לא חושבת שזה דבר רע מיומנות הזאת, תאמינו לי שהייתי שמחה למיומנות מהסוג הזה, כי מיותר זה בטוח לא, אבל את לא יכולה להגיד לנשים, אם תצליחו לגמור ב-15 מצבים שונים, אתן תצליחו לגמור עם גבר. שמעו, אם תצליחו לגמור ב-15 מצבים האלה, אתן לא צריכות גבר בחייכן, אני רצינית. בשלב הזה אתן יכולות לגמור פשוט מתי שבא לכן, איך שתרצו, וגבר רק יכול להפריע לתהליך. אז אני כאן כדי להרגיע. כדי לגמור עם גבר, אתן לא צריכות מיומנות של כוכבת פורנו, אף על פי שזה יכול לסייע מאוד. אתן רק צריכות לדעת איך לגמור כשאתן לבד, מה נעים לכן ולהרגיש בנוח עם הגבר שלכן. כל השאר זה אימונים בזמן, ואני יכולה להגיד לכם שיש נשים שגמרו פעם ראשונה עם גבר, ולא לבד. זאת אומרת, זה קיים, זה פשוט הרבה הרבה יותר נדיר. הצעד השלישי של התוכנית על פי רייצ'ל הוא אינטימיות לא מגע. לשכב ביחד עם בן הזוג במיטה בלי מגע באיברי המין. רק לחבק, לנשק, ללטף, וכל הדברים הנעימים האלה רק בלי המגע המיני. די נו. אתם לא יכולים להגיד לי שזו הדרך להשיג אורגזמה. רוב הבני זוג או אנשים שיוצאים עושים את זה. בלי קשר לשום שלב, עושים את זה כי זה פשוט כיף לעשות את זה, זה כיף לשכב עם בן הזוג ולהתחבק ולהתנשק, בלי לעשות מגע מיני כלשהו, ואם אתם לא עושים את זה, כדאי לכם לנסות, אני ממליצה על החוויה, אבל אני לא חושבת שזה צעד שלישי אינטימיות ללא מגע, זה פשוט תמיד צריך להיות שם, בלי שום קשר לצעדים ושלבים, זה חלק מהאינטימיות לפני סקס, לפני ששוכבים בכלל, פשוט אינטימיות. אבל בואו נעבור לצד הרביעי. צד רביעי על פי רייצ'ל הוא אוננות עם פין. שימו לב למה שאני אומרת. אוננות, לא סקס, אוננות. עכשיו תבינו. קודם כל, היא מציעה שתשכבו בתנוחת כוכב הים, שהיא התנוחה הכי מזרה שראיתי בחיי, אבל אני אנסה לתאר לכם אותה. שניכם שוכבים על הגב, האישה לוקחת רגל אחת ושמה בין הרגליים של הגבר, כאשר רגל אחת שלו מעליה, ואת הרגל השנייה היא שמה מעל הרגליים של הגבר. כאילו, רגל אחת של הגבר בין הרגליים שלהם. זה נשמע הגיוני בצורה כלשהי. זו תנוחה מאוד מאוד מוזרה, לא ראיתי אותה בחיים, אבל בואו נמשיך. הרעיון הוא לשכב על הגב כמו בתנוחה המוכרת של האוננות. תנוחה מרגיעה, היא גורמת לך להתמקד בצרכים שלך, תנוחה עצמאית, יש לך גישה לאיבר מין שלך, מה שנקרא win-win situation. בפועל, אני לא ממליצה לעשות את התנוחה הזאת. אני מבינה שהרעיון הוא לשכב בצורה נוחה בלי שגבר בוהה בך מלמעלה, אבל התוצאה היא שהגן שלך קצת באוויר, בזמן שהגב שלך נשען על המיטה. אני מבינה את המטרה שיש מאחורי התנוחה הזו, אבל בשלב הזה, אם את רוצה אוננות עם פין, אני ממליצה שהוא פשוט ישכב שם ואת תעלי עליו. את תשלטי בסיטואציה, יהיה לך הרבה יותר נוח, שימי עליו קרית אם הוא בוהה בך, זה לגיטימי. המטרה בסוף היא לחכך את הזין בשפתיים של הכוס. נשמע די משעמם, ואם אתם שואלים אותי קצת התגרות לשני הצדדים, אני לא אשקר. אני חושבת שרובנו, גם הגברים וגם הנשים, נתחרמן מסיטואציה כזאת, כי אין סיבה שלא. את אומרת לי, אוקיי, אז עכשיו תשכבי בתנוחה המוזרה הזו, עם גבר שאת רוצה לשכב לידו, שנמצא לידך, הוא פשוט תגידי לו לחכך את הזין שלו על האיבר שלך, הלוך ושוב, בלי להכניס את הזין שלו. ובמקביל, תאונני, כדי לגמור, כדי ללמוד לגמור עם חיכוך של זין. לא רייצ'ל, אני לא בעד רייצ'ל, אני לא היחידה שזה נשמע למוזר, נכון? אני גם אסביר לכם בקצרה את התהליך המתי שהיא מסבירה בו. אוננות עם פין, ללא החדרה. אוננות עם פין, עם החדרה, ללא תנועה, כלומר, תכניס את הזין, אל תזוז, אני מעוננת עד גמירה, ואחרון זה עוננות עם פין, עם החדרה ועם תנועה. כל מה שקורה פה, זה בזמן עוננות, כלומר בזמן גירוי דגדגני. לא שיש בזה דבר רע, רוב אנשים גומרות רק באמצעות גירוי דגדגני, ואת לא צריכה להרגיש רע עם עצמך אם זו הדרך היחידה שאת גומרת, אבל אני מצטערת, כל התהליך הזה פשוט נשמע מתיש ומזוכיסטי ברמות. אני לא יודעת איזה גבר שפוי היה מסכים לתהליך הזה, כי אני אישה ואני לא מסכימה לעבור את כל זה. בסוף אנחנו כולה רוצות לגמור עם בן הזוג שלנו, וזה אחד המסעות הכי מתישים שקראתי עליהם. נכון, זה מורכב, אבל לא ברמה הזאת. אבל לשמחתנו, הגענו לשלב החמישי והאחרון, והוא, טם טם טם, משגל, סקס. תודה לאל, הגענו לרגע המיוחל. איזה מסע נורא באמת, תחשבו על זה. עד השלב הרביעי, אתן כביכול בכלל לא אמורות לגעת בזין של בן הזוג שלכן, כי זה עוצר את ההתקדמות שלכן. עכשיו נכון, שוב, לא קראתי את כל הספר, אולי אמרה שזה אפשרי, אבל אני חושבת שקראתי מספיק כדי לדעת שהיא הייתה צריכה לציין את זה בנקודות שקראתי. אבל היא לא ציינה את זה. נכון, זו עבודה עצמית, אבל עבודה עצמית יכולה לקרות במקביל גם לאינטימיות הזוגית. יותר מזה, היא צריכה לקרות במקביל לאינטימיות הזוגית לדעתי. עוד משהו, אפשר ללמוד ביחד אחד על השנייה. המון נשים הצליחו להגיע לגמירה לראשונה עם בן הזוג שלהן, אחרי שהם ישבו ביחד, ראו סרטונים, קראו כתבות וניסו דברים שונים. אני פשוט בהלם שהתהליך הזה היה כל כך כל כך מתיש, כי אני בטוחה שאם הייתי קונה את הספר הזה ב-1993 ועושה את כל זה, הייתי מתייאשת באמצע ברצינות. בואו נגיע רגע לשלב החמישי שחיכינו לו כל כך. הגענו לסקס, למשגל, לקוידס, לא לגרות את הדגדגן. פשוט וקל. והנה אני מציינת שוב. רוב אנשים לא גומרות ללא גירוי של הדגדגן, אבל אם עברתם את כל המסע הזה ועשיתם את כל ה-15 תרגילים האלה, אני כן מאמינה שבשלב הזה תצליחו לגמור רק מזין. אני לא אהיה מופתעת אם לא תצטרכו משהו נוסף. אני קראתי את ה-15 תרגילים האלה והם ממש ממש מורכבים. אם תצליחו לעשות את כולן, אני באמת חושבת שאין מצב שלא תצליחו לגמור מזין. היא באמת יסתה כל סיטואציה אפשרית כדי שתגיעו לסקס עצמו, אתן תדעו איך לגמור בכל פוזיציה אפשרית. ובשלב החמישי, היא אומרת שיש שני מרכיבים עיקריים למין מוצלח. קצב קבוע וריכוז, וכמה שאני מסכימה איתך, רייצ'ל, באמת, מילים כדורבנות. כשאני רוצה לגמור בסקס, הקצב חייב להיות קבוע, הוא חייב להיות מונוטוני, כי כל תזוזה קטנה ממש ממש מפריעה לי, וזהו, הלכה גבירה. שלא לדבר על הריכוז שצריך בשביל לגמור. לנו אנשים קשה ממש לגמור, וצריך המון המון ריכוז בשביל זה. אבל שוב, אם עברתן את כל ה-15 שלבים האלה, קטן עליכן גבירה, מה זה לגמור ולהתרכז? שטויות בשלב הזה. ואחד הדברים הכי חשובים שהיא אמרה פה, זה לא למרוח את המגע בהרבה מקומות במקביל. ואני מאוד מסכימה עם זה. נכון שלנו אנשים יש המון מקומות לגעת בהם, בתחת, בחזה, בפנים, בשפתיים, בכל מקום שרק תרצו, באמת, יש מלא מקומות לגעת, ובכנות אנחנו גם רוצות שתיגעו, אנחנו נהנות מזה לרוב. הבעיה היא שהאורגזמה חומקת, כי אין מספיק ריכוז במקום אחד. אני עכשיו צריכה להתרכז רק במה שקורה לי באיבר המין, בפוצ'קה שלי. רק בניסיון להגיע לאורגזמה. אם אתה תגרום לי לאבד ריכוז מזה ולחשוב על דברים אחרים, רוב הסיכויים שיהיה לי הרבה יותר קשה לגמור. אפשרי, אבל הרבה יותר קשה, ובעיקר, לא מומלץ לנשים בעוד קשב ריכוז, ואני מדברת מניסיון. בפרק הבא של רייצ'ל, היא איבדה אותי. היא בעצם דיברה פרק שלם על זיוף אורגזמות. האם לזייף, האם לא לזייף. והחלק הכי נורא, היא לימדה איך לזייף אורגזמות באופן אמין. רייצ'ל! לא, מה את עושה? את איבדת את כל האמון שנבנה אצלנו עד עכשיו, הרסת אותו ברגע שאמרת לנשים, בואו אני אראה לכן איך לזייף אורגזמה. לא, אתן לא מזייפות אורגזמה, אתן פשוט באות ואומרות לגבר, לא גמרתי, זה בסדר שלא גמרתן, זה מביא אותי לנקודה הבאה. יש הבדל בין הנאה לסיפוק. אני יכולה ליהנות מסקס גם בלי להגיע לסיפוק. יש פעמים שאני אהנה מסקס ואני ארגיש שאני לא יכולה להגיע לסיפוק ממנו. זה מאוד מבאס, אבל זה קורה. זה קורה ללא מעט נשים, והרבה פעמים במקרים האלה, זה לא תלוי בגבר. אבל מפה עד להגיד, בואו תלמדו איך לזייף אורגזמה. לא, אם אני לא גמרתי בגלל שהגבר לא ניסה לעזור לי לגמור, אני פשוט אגיד לו, שרגיש רע עם עצמו, למה להעלות לו את האגו, ושהוא יחשוב שהוא סקס טוב. זאת עבודה משותפת, אני עוזרת לך לגמור, אני עושה דברים שאני יודעת שתאהב, ושיהיו לך נעימים, כדי שתגמור, כי אני רוצה שתגמור, כי אני רוצה שיהיה לך כיף, כי חשוב לי ששנינו נהנה. אבל אם אני לא גמרתי בגלל סיבה כזו או אחרת, כשאני יודעת שאני מסוגלת לגמור ואני רוצה לגמור, ולא הגעתי למצב שאני בטוחה בזה שאני לא אגמור, אפילו שהיא מספיק רצון, גם שם אפשר לגמור, אין שום סיבה שתחשוב שגמרתי, אם לא גמרתי, אין שום סיבה. אני לא הולכת לתת לך את ההנאה הזאת, ואני באמת מפצירה בכן אנשים, לא לתת לגברים את ההנאה הזאת. אחר כך אתם נפרדים, הם הולכים לנשים אחרות, והם עושים להם בדיוק את אותם דברים, והם אומרים, בחיים אישה לא הגיעה למצב שהיא לא גמרה איתי. אני פשוט מדהים, אני גורם להן להשפריץ, אני גורם להם לשרשראות אורגזמות. תעשו לי טובה, תפסיקו לשקר בעניין הזה, תתנו להן להבין שהם לא היו מוצלחים. גבר צריך לדעת אם הוא לא עושה משהו כמו שצריך, בדיוק כמו שאישה צריכה לדעת מה לעשות ומה לא לעשות. ויש את אנשים האלה שהן רוצות שהסקס ייגמר, אז הן פשוט גומרות בכאילו. ואז זה לא עוזר. אז אחרי 5 דקות הן עושות את זה שוב. ושוב. ואז הגבר חי באשליה כזאת שהוא גורם לנשים שרשרות של אורגזמות והוא יוצא ככה לרחוב, וזה לא. בסדר, הרעיון הוא פשוט כל כך לחרמן את הגבר שהוא כל כך התחרמן מהסיטואציה שהוא יגמור בעצמו. אז תפסיקו לחשוב שכל בחורה שיצאתם איתה הייתה לשרשרת אורגזמות. סביר להניח ששקרה לכם. זה לא דבר כזה נפוץ. ונשים שלא חוו אורגזמה מימיהן, תזכרו. אתן לא יכולות לחוות אורגזמה עם גבר לפני שחוויתן אורגזמה לבד. טוב, זה לא 100% נכון, כמו שאמרתי מקודם. אתן יכולות, אבל זה יהיה לכן הרבה יותר קשה. אתן חייבות לעונן ולהבין מה אתן אוהבות, ואיזה שרירים פנימיים צריך להפעיל ולכווץ, כדי להגיע לאורגזמה. דרך הכי קלה להגיע לאורגזמה היא דרך הדגדגן. בסופו של דבר, הדגדגן הוא פשוט אסדור מלא בעצבים, וזה מאוד קל להגיע לאורגזמה איתו. פשוט צריך להבין את התנועה הנכונה, ויש לא מעט תנועות כאלה. אז פשוט תנסו דברים שונים, ותוסיפו עזרים חיצוניים. אם לא נעים לכן לעשות עם היד, אל תחשבו שאתן מקולקלות ולא נהנות מעוננות. פשוט אל תעשו את זה. זה לגיטימי לחלוטין שאתן צריכות משהו שהוא לא היד שלכן. פשוט תמצאו את העזר החיצוני שנעים לכן, שרח לכן, שקשה לכן, שמביא לכן את המגע שעושה לכן טוב. תמצאו אותו, תנסו איתו מלא דברים, עד שתגיעו למגע הנכון. רק אל תשכחו ליהנות בדרך. אז, זה היה הפרק שלנו על העינוג הנשי. הספר. לא בכלליות. רייצ'ל, אני בהחלט מעריכה אותך על הספר הזה, הוא בהחלט מעניין, אבל אני עדיין חושבת שיש שם המון המון דברים לא רלוונטיים ולא אקטואליים. אני כן חושבת שצריך לקחת אותו בערבון מוגבל, אבל עדיין יש בו המון נקודות ממש חשובות. כמו שכבר אמרתי, הוא נקרא עינוגי אישה, אם תחליטו שאתן רוצות לקרוא אותו. לא יודעת כמה קל להשיג אותו, אבל תמיד שווה לנסות. אני מבטיחה לכן שנתתי לכן את עיקרי הדברים, אבל תמיד אפשר להרחיב קצת יותר. ספרו לי מה אתן חושבות, תשלחו לי שאלות, תשלחו לי סיפורים מעניינים. אפשר למצוא אותי ואת הפודקאסט בפייסבוק ובאינסטגרם עם חיפוש פשוט של תקראו לי ליידי בעברית. האינסטגרם האישי שלי הוא דרימי רוני. נתראה? תקראו לי ליידי.